שלום ידידיי היקרים, אני רוצה לספר לכם, על אהבה לתורה. אתם יודעים, גילו לנו חכמינו זיכרונם לברכה, הם גילו לנו שכל אחד מאיתנו אחרי 120 שנה, כשהנשמה שלנו עולה לשמיים והיא מגיעה לשמיים, וואי, ומסביב יש כל המלאכים ונשמות של כל הצדיקים, והשם בעצמו ובכבודו יושב על כיסא כבוד היפה והמפואר. והדבר הראשון ששואלים, אצל נשמה החדשה, שואלים אצלנו, האם אנחנו למדנו תורה? אוי, ויש אנשים שהם יגידו, לא, אוי אוי אוי, אני לא למדתי תורה, כי אני הייתי כזה עני, אני כל הזמן עסקתי בשביל, עבדתי קשה בשביל קצת לאכול ולהאכיל את המשפחה שלי. לא היה לי זמן, לא היה לי כוח ללמוד תורה. ויש גם אנשים אחרים שהם להפך, הם יגידו, אוי, לא היה לי פנאי ללמוד תורה, כי אני הייתי מאוד מאוד עשיר, כל כך עשיר, היו לי הרבה עסקים ופועלים, ולא היה לי שום זמן, כל הזמן התעסקתי עם הדברים האלה, ולא היה לי זמן ללמוד תורה, יגידו האלה. אמרו, יגידו לנו שם בשמיים. לכל אחד יגידו, האם היית יותר עני מהלל הזקן? או שמה אתה היית יותר עשיר מרבי אלעזר בן חרסום? מי הם שני הצדיקים האלה? מי הם הלל הזקן, שהוא היה כל כך עני, ורבי אלעזר בן חרסום, שהוא היה כל כך עשיר, שמהם אנחנו צריכים ללמוד איך באמת באמת אוהבים את התורה? אני אספר לכם על שני הצדיקים האלה. הלל, כשהוא היה צעיר, הוא היה עני מרוד, והוא עבד מאוד מאוד קשה, הוא עבד כל היום. הוא היה חוטב עצים. אתם יודעים שכאן במזרח התיכון אין עיירות גדולים, ולא כל כך גודלים, עצים שנותנים הרבה ענפים, כי כאן חם מאוד. ועבודה לחטוב עצים, לאסוף עצים בשביל לחמם את התנורים, לחמם את הבית, בשביל לבשל את האוכל, זה עבודה מאוד קשה. צריך כל היום להסתובב ולחפש איפה למצוא עצים יבשים, וצריך לחטוב אותם ולסחוב אותם ולמכור אותם. זה עבודה מאוד מאוד קשה. ובאמת באמת אנשים לא משלמים על עצים מטבעות זהב, ואפילו לא מטבעות כסף. על העצים בשביל תנור משלמים כמה פרוטות, כמה גרושים. והלל הצעיר, הוא עוד לא היה זקן, הוא היה צעיר, הוא עבד מאוד מאוד קשה, ובסוף היום הוא היה מרוויח איזה מטבע אחד הוא היה מרוויח סך הכל מכל העבודה הזו, מהמחירה ומאיסוף ומחיתוף, היה לו בסוף היום מטבע אחד. בחצי המטבע הזו הוא קנה קצת לחם בשביל המשפחה שלו, ובחצי המטבע השנית הוא היה משלם לשומר של בית מדרש, של שני הצדיקים, של שני התנאים שהם לימדו שם תורה. אתם יודעים שבאותו הזמן היו הרבה אנשי בליעל, היו כל מיני גנבים וכל מיני כל מיני פורצים וליסטים שהיו מתנפלים על אנשים. אז בית מדרש, שהוא היה עומד בחוץ לעיר, היו צריכים לשמור עליו. ובגלל זה הזמינו שומר מאוד חזק שהוא ישמור על בית המדרש נגד כל הרשעים האלה. וואי, אבל שומר הוא גם עובד, הוא צריך לקבל איזה כסף על העבודה שלו. בגלל זה כל אחד, מי שרצה להיכנס לבית המדרש, היה חייב לשלם חצי מטבע לשומר. ובדיוק החצי מטבע הזה, החצי השני, הלל כל יום היה נותן לשומר. תסתכלו, הוא חסך מהאוכל שהוא אוכל ואוכלים המשפחה שלו בשביל לשלם לשומר של בית מדרש, של שמעיה ואבטליון, שני התנאים הקדושים, בשביל להיכנס לשם וללמוד מהם את התורה. איי, ביום אחד היה חורף. היה חורף, היה קור, ומן השמיים ירד הגשם מעורבב בברד. וואי, והיה, הכל התרטב, ואיפה למצוא עכשיו עצים יבשים, וגם האנשים הם כולם התחבאו בתוך בתיהם, אף אחד לא יצא החוצה. הלל, כמה שהוא חיפש עצים, כמה שהוא ניסה למכור אותם, לא הצליח או לא הרוויח באותו יום אפילו מטבע אחד. מה הוא יעשה? הוא יהיה רעב, וכל המשפחה שלו יהיו רעבים, אבל לא זה הייתה הצרה הגדולה שלו. הרי הוא לא יוכל באותו יום להיכנס לבית מדרש של שמעיה ואבטליון. לא, אין לו חצי מטבע לשלם לשומר בכניסה. מה הוא יעשה? איך יום שלם הוא יחיה בלי תורה? אוי, הלל, הוא הלך לשומר והוא התחנן לפניו. אדוני, תן לי בבקשה פעם אחת, רק פעם אחת להיכנס. אין לי, אני לא הרווחתי היום כסף.
אי אפשר, אמר השומר. לא, אני עומד כאן, ואני גם עובד, על עבודתי מגיע לי כסף. אני לא יכול להרשות לאיש אחד, ואחר כך אבקש עוד אחד, ועוד, ועוד אחד, ועוד אחד. כולם יבקשו ממני רחמים, וכולם יכנסו, ומי ירחם עליי? אני צריך להרוויח וגם להביא הביתה את המשכורת לקנות אוכל לבני ביתי.
הנאש אומר, אוי, לא נתן לי הלל להיכנס. מה הלל? הלל הסתובב מסביב בית מדרש, והוא חשב איך הוא יוכל לשמוע, איך הוא יוכל לשמוע את השיעור. הוא הרים את העיניים, והוא ראה שמלמעלה, מבית המדרש, יוצא עשן, עשן מהרובה. אז בימים ההם, התנורים הם לא היו כמו שאנחנו היום רגילים, ומישהו בכלל אף פעם לא ראה את התנור. אנחנו חיים, ברוך השם, בזמנים כאלה שיש לנו רדיאטורים ומחממים ומזגנים. כל הדברים האלה לא היו אז. אז תנור היה איזה מבנה כזה גדול באמצע החדר שהוא מתחמם, והעשן, העשן הוא יוצא דרך חור בתקרה, זה היה נקרא ארובה, חור בתקרה שממנה יוצא העשן. בדרך כלל באמצע, למעלה באמצע, על הגג, היה חור קטן כזה שדרכו יוצא העשן. ראה את העשן הזה הלל, והוא חשב, וואי, אם אני אצליח לטפס על הגג ולהתקרב לערובה הזאת, אז אני אשמע את דברי התנאים הקדושים, אני אשמע את השיעור של הצדיקים, של הרבנים האלה, שמעיה ואבטליון. ו והוא התחיל לטפס, לטפס על הקיר, מאחורה ככה ש... שלא הראו אותו, הוא מטפס, מטפס, הוא טיפס על הגג, והוא התקרב לערובה הזו, והוא שכב, שכב לידה, הוא שם ככה את האוזן, והוא שומע את השיעור. איי, תורה קדושה, שאין כמוה, אין כמוה שמחה בעולם. הוא לא מרגיש, הוא לא מרגיש קור. הוא לא מרגיש ש, שכל הבגדים שלו התרטבו מהגשם. הוא לא מרגיש שמכסה אותו, מכסה אותו, לאט לאט מכסה אותו הברד. הוא לא מרגיש שום דבר, הוא שומע, שומע את התורה, עד שמרוב הקור, הגוף שלו התעלף. התעלף, והוא ככה נשאר לשקף שם על הגג של בית המדרש. וואי. כל הלילה הוא שכב שם על הגג, ובבוקר, כשנכנסו התלמידים, הם עוד פעם הסיקו את התנור, ופתאום רואים שהאשן לא יוצא. האשן לא יוצא, האשן ממלא את כל בית המדרש. הסתכלו למעלה מה קורה שם בערובה, והם רואים מהערובה, בתוך הערובה, בתוך החור הזה, הם רואים איזה פנים של אדם, חיוור לבן כולו. וואי, שמעיה ואבטליון, מיד אמרו לתלמידים, תביאו מהר את הסולם, תביאו את האיש הזה. הורידו את הלל, הורידו אותו מהגג, שמו אותו ליד התנור, שפשפו את הידיים ואת הרגליים שלו, והגישו לו מים חמים שהוא ישתה, שהוא יתחמם. אוי, הוא מתחיל להתחמם, הוא מתחיל לחזור לחיים. שאלו אותו, מה עשית שם? למה עלית על הגג? אמר להם הלל, אני כל כך רציתי לשמוע דברי תורה, ולא היה לי חצי מטבע בשביל להיכנס לבית המדרש, אז אני שמעתי אותם דרך הערובה. התפעלו ממנו מאוד שמעיה ואבטליון, השני התנאים הקדושים, והם אמרו, איש שכל כך מסור לתורה, שמוכן כל כך להקריב עצמו למען התורה, האיש כזה הוא בוודאי בוודאי יהיה תלמיד חכם, והוא יהיה ראש של כל עם ישראל. והם אמרו מאותו היום להרשות להלל להיכנס לבית המדרש בלי תשלום. וכך היה. הלל למד את התורה, למד מהרבנים האלה, מהתלמידי החכמים האלה, עד שהוא נהיה בעצמו תלמיד חכם גדול ועצום. והוא נהיה נשיא של סנהדרין. הוא היה ראש של כל החכמים של עם ישראל. זה סיפורו של הלל הזקן. איי, תסתכלו כמה מתוך עוני כזה, כמה שהוא אהב ללמוד את התורה. עכשיו אני אספר לכם על איש עשיר, שהוא למד את התורה מתוך עושר, וקראו לו רבי אלעזר בן חרסום. האבא שלו קראו לו חרסום, ואבא שלו בכלל לא היה תלמיד חכם, הוא היה סוחר. הוא היה סוחר מאוד 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 עשיר. כל כך עשיר לו, עשיר היה חרסום, שהיו לו 1,000 עיירות. עיר שלם שכל הבתים שלה הם שייכים לו. וכל האנשים שגרים בבתים האלה הם חייבים לעבוד בשבילו. בשביל שהוא ירשה להם לגור בבתים שלו, בכל העיר. וכאלה עיירות היו לו 1,000 בכל מיני מדינות. ובים היו לו 1,000 ספינות, שהם הביאו סחורה ממדינה אחת למדינה אחרת. והוא מכר את הסחורה, והוא קנה במקום אחד, ומכר במקום שני, וכל הזמן הוא נהיה יותר ויותר 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 עשיר. ולחרסום הזה היה בן יחיד, בן יחיד שקראו לו אלעזר. כשהחרסום הזה נפטר מן העולם, כל העושר, כל העושר הענק שלו נשאר לבן שלו אלעזר. אבל אלעזר בכלל לא אהב להיות סוחר. לא עניין אותו, לא אוניות, ולא הסחורות, ולא הקנייה, ולא המחירה. אלעזר הזה הוא אהב ללמוד תורה. וכל היום, כל היום הוא השתדל ללמוד תורה. בלי הפסקה. הוא הלך ולמד בישיבה ובישיבה אחרת. הוא שמע את הרף הזה ושמע את הרף הזה. אבל כשכל העושר של אבא ירד על כתפיו, הוא ראה שמפריעים לו ללמוד תורה. פעם מגיעים סוחרים, הם שואלים איזה סחורה הוא רוצה לקנות, פעם מה הוא רוצה למכור, פעם באים פועלים, שואלים איזה עבודות לעשות, פעם באים עבדים ואומרים איזה אוכל בדיוק הוא רוצה היום ומה הוא רוצה לשתות היום. כל הזמן מפסיקים לו, מפריעים לו ללמוד תורה. ולעזר בן חרסום, הוא החליט לעשות דבר מאוד מאוד מוזר. הוא לבש בגדים פשוטים, הוא שם קצת כסף וקצת אוכל לתוך שקית קטנה, ובלילה הוא יצא מהארמון שלו והלך לעיר אחרת, איפה שלא מכירים אותו. ושם בשקט הוא נכנס לישיבה, לבית מדרש, וישב ולמד תורה כל היום. כך הוא עשה גם למחר, גם למחרתיים. אחר כך הוא חשש שיכולים כבר להכיר אותו במקום הזה. מתחילים כבר להתרגל שהוא מגיע לשאול איך קוראים לך, מאיפה אתה. הוא חשש שיכולים להכיר אותו, שהוא אותו אלעזר בן חרסום, העשיר הגדול הזה. אז הוא הלך לעיר אחרת, איפה שעוד פעם לא מכירים אותו. ושם הוא למד אצל חכם אחר. וכך הוא הלך מעיר לעיר, ממדינה למדינה, ובכל מקום הוא למד את התורה מחכמים שבאותם המקומות. לאט לאט הוא בעצמו נהיה חכם גדול, עד שכולם קראו לו רבי אלעזר בן חרסום. אבל הוא המשיך להתנהג בצניעות, ללבוש בגדים פשוטים וללכת מעיר לעיר, שאף אחד לא הפריע לו, וללמוד תורה. פעם אחת הוא הלך מעיר אחד לשני, ובדרך עצרו אותו משרתים השייכים לאחד מהעירות שאותו העיר גם שלו. והם לא הכירו אותו, בבגדים פשוטים הם בכלל לא הכירו אותו. והם קראו לו עצור, מי אתה הבטלן שאתה הולך? אנחנו ראינו שאתה יצאת מהעיר ואתה מסתובב כאן בדרכים. מה אתה לא יודע שהעיר הזה הוא שייך לרבי אלעזר בן חרסום? וכולם חייבים לעבוד בשבילו. תחזור מיד לעיר, אנחנו ניתן לך עבודה שאתה תעבוד בשביל רבי אלעזר בן חרסום, אדוננו המכובד. שמע את זה רבי אלעזר, והוא לא רצה לגלות להם שהוא בעצמו האדון שלהם, אותו רבי אלעזר בן חרסום. הוא לא רצה, אז הוא התחיל להתחנן מהם. תניחו לי, תנו לי ללכת ללמוד תורה. אני כל החיים לומד תורה, ואין לי בחיים שום דבר אחר שמעניין אותי. «Хай, איזה שטויות!» אמרו השוטרים האלה, המשרתים האלה. אנחנו נראה לך בטלן, כמה צריך לעבוד, הוא הולך ללמוד תורה, צריך לעבוד, לעבוד, כל הזמן לעבוד צריך, אמרו אותם המשרתים. וואי, מה הוא יעשה? הם תפסו אותו בחזקה ומוליכים אותו לעיר. אמר להם רבי אלעזר בן חרסום, רגע, יש לי כסף, אני אתן לכם את כל הכסף שלי, רק שתעזבו אותי ותניחו לי ללמוד תורה. הוא הוציא את כל הכסף שהוא הכין בשביל לקנות אוכל במקומות שהוא יעצור, ונתן לאותם המשרתים. והם עזבו אותו, צחקו עליו, עזבו אותו, הלכו לדרכם. והוא הולך לדרכו שמח ומאושר, כי הכסף כלום בשבילו, כסף זה כלום בשבילו. העיקר בחיים שלו זה ללמוד תורה. הדבר היחיד שמעניין אותו זה התורה הקדושה. איי, רבי אלעזר בן חרסום, כמה גדול הוא היה בתורה, וכמה אנחנו צריכים ללמוד מאנשים כאלה, כמו הלל, כמו רבי אלעזר בן חרסום, תזכרו, אנחנו נגיע לשמיים, ישאלו אותנו, אתם למדתם תורה? מה, אתם הייתם יותר עניים מהלל הזקן? או שאתם הייתם יותר עשירים מרבי אלעזר בן חרסום? תסתכלו כמה שהתורה אהובה, כמה שהתורה יקרה לנו, ואין לנו שמחה גדולה מזו של לימוד התורה. להתראות, ידידיי היקרים.